ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בחורות דף י' ב'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה בראש העמוד. המשנה: אין פודין את הפתח המור לא בעיגל ולא בחיה ולא בשחוטה ולא בטריפה ולא בכליים ולא בקוי. רבי אליעזר מתיר בכליים מפני שהוא שה, ואוסר בקוי מפני שהוא ספק. נתנו לכהן הפתח המור, אין הכהן רשאי לקיימו עד שיפריש שה תחתיו. כלומר, הכהן עצמו צריך להפקיע את הקדושה, לפדות את הקדושה, להפקיע את הקדושה מפתח המור על השה. המשנה שלנו שדיברה על פדיון רק בשה, אומרת הגמרא, מתניתין מני בן בגבג היא. זה לפי שיטת בן בגבג. דתניא, בן בגבג אומר, נאמר כאן שה בפדיון פתח המור, ונאמר להלן בקורבן פסח שה. מה להלן בקורבן פסח פרט לכל השמות הללו? כל הדוגמאות שהוזכרו במשנה, עגל, חיה, שחוטה, פריבה, כל אלו הם פסולים לקורבן פסח. אף כאן גם לגבי פתח המור, פדיון פתח המור, פרט לכל השמות הללו. שואלת הגמרא, אימה להלן בפסח זכר, תמים ובן שנה, אלו עוד נתונים, נגיד מגבילים בקורבן פסח, צריך להיות דווקא זכר בלי מום תוך שנתו. אף כאן בפדיון פתח המור, אותו שה, זכר, תמים ובן שנה, ככה תגיד? זה לא נכון. אז אם אנחנו לומדים מפסח, איך זה שאנחנו מרחיבים את האפשרויות לגבי הפדיון פתח המועשה? תמוד לומר תפדה, תפדה ליבה. המילה תפדה מופיע כמה פעמים בפדיון פתח המור, זה מאפשר לנו להרחיב את האפשרויות לעניין פדיון פתח המור. לא צריך להיות זכר, לא צריך להיות תוך שנה, לא צריך להיות תמים. שואלת אומר, היא תפדה, תפדה ריבה, אפילו כל הנינמי. אז למה לא ללכת על כל הקופה כבר? אם אנחנו כן אפשר, בפדיון פתח המור אפשר לרבות יותר, אז למה לא לכלול גם עגל, חיה וכו'. עונה הגמרא, אם כן, שא מאי אהנילי. אז אם אתה רוצה להרבות את כל אלו, אז מה אני אמור להרוויח מהגזירה שווה לקורבן פסח? אז התוצאה מכך שיש קשר לקורבן פסח, אבל לא עד כדי כך מצומצם כמו אצל קורבן פסח. הגמרא ממשיכה, וכעת אנחנו רואים סימון חדש המעוין, ובשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה אנחנו הבלטנו את הביטוי איבאי אלוהו, סדרה של שאלות מהו לפדות, וכאן רשמנו בקיצור מה אנחנו אמורים לראות בהמשך הגמרא. האם אפשר לפדות בבן פקוע? מה זה בן פקוע? בהמה מעוברת נשחתה ומצאו בתוכה עובר. העובר, והוא יוצא חי, אותו, על עובר כזה אנחנו מדברים, וההלכה אומרת אפילו ששחיטת אמו נחשבת השחיטה גם עבור אותו בן פקוע, לא צריכים לשחוט אותו. אז מה שאמרתי עכשיו זה בעצם מחלוקת תנאים, אנחנו ניגע בזה בהמשך הגמרא. השאלה השנייה שתשאל הגמרא באיבאי אלוהו המעוין השני, האם אפשר לפדות בנדמה? נדמה זה מצב ש שני הורים, נגיד, כבשים, כבש וכבשה, או רחל ועיל, שניהם כבשים, הולידו ולד שדומה לעז. הוא לא דומה, למרות ששני הורים הם כבשים. התוצאה, ולד, עז, זה נדמה. אנחנו צריכים להתייחס האם זה לגמרי לא דומה להורים, או יש מקצת סימנים שכן דומה. בכל אופן, זה הדוגמה של נדמה. שאלה שלישית, בפסולי המוקדשים, האם אפשר לבדות על שה שהיה פעם קורבן אבל נוצר מום והוא נפסל כקורבן ופודים אותו, ויש הגבלות מסוימות בעניין פסולים שהם לא חולין גמורים, האם אפשר לפתות על כזה דבר? ובעמוד ב' הגמרא תשאל בנושא פדיון על מה שנקרא בהימת שביעית. מה קרה? היה לבן אדם פירות שביעית, והוא החליף את הפירות שביעית בשה. השה הזה מקבל קדושת שביעית. האם אפשר לפדות את פתח המור על שה כזה? בכל אחד מהשאלות אנחנו נראה משפט עם קבקוב כזה, נקודות. בכל אחד מהשאלות הגמרא מביאה דעה שעליבי לא שואלים. שוב פעם, הגמרא תעלה שאלה, אבל מיד תגיד, תשמעו, השאלה שאנחנו שואלים לא לפי המאן דאמר הזה, אלא לפי מאן דאמר אחר, והכל יהיה מובן בתקווה כאשר נמשיך בתוך הגמרא. הגמרא, היא באה לו, תשימו לב, אנחנו סימנו פה שאלה ארוכה, גם בהמשך תראו זה שאלה עם שני צדדים, א' או דילמה ב', היא באה אלוהו, מהו לפדות בבן פקוע? שוב פעם, שחטנו נגיד רחיל ומצאנו בתוכה כבש עובר, האם אפשר לפדות על זה כזה? עלי בדרבי מאיר לא תיבא אלך. תראה, אתם רואים את המשפט עם הקבקוב המיוחד. האם, אנחנו אומרים שלפי רבי מאיר אין פה מקום לשאול השאלה הזאת. דכיוון דאמר רבי מאיר בן פקוע טעון שחיטה, בניגוד לדעת החכמים, הוא אומר שלמרות ששחטתם את האם, אם מדובר בבן פקוע שהוא חי, הוא זקוק לשחיטת עצמו כדי להתיר אותו באכילה. אז מאחר שזו שיטת רבי מאיר, ששחיטת אמו לא פותרת אותו משחיטה, זה מעל יהוא, זה זה לכל דבר. לכן אני אומר זה לכל דבר לענייננו, אפשר לבדות עליו. אלא כי תיבאי אלך אליבה דרבנן, תיאמרי שחיטת אמו מטהרתו. לפי רבנן אותו בן פקוע לא זקוק לשחיטה, אפשר רק להרוג אותו אם אתה רוצה לאכול אותו, כי השחיטה של האם נחשבת שחיטה עבורו. אז עכשיו שני הצדדים לשאלה, כביסרה בדיקול הדמי, האם אנחנו מסתכלים על זה כבשר בסיר? אמרנו מקודם שבמשנה שאין פודים על שחוטה, בשר כבש שנשחט, אנחנו לא יכולים לפדות על זה. אז גם פה, למרות שהוא חי, אבל כבר נשחט בעיקרון. אז זה כמו בשר בקלחת. או דרמה, כיוון דהשת מהרעית ועזין, או נסתכל עליו ככה במצבו המציאותי, לא ההלכתי, אלא המציאותי, הוא רעית. מה זה? הוא רץ הלוך וחזור. זה קרינה, ואפשר בכל זאת להגדיר אותו כסה, וראוי לפתות עליו. אז השאלה נשאלה, מה הדין פדיון פתח המור על בן פקוע ליבד הרבנן? מרזוטר אמר אין פה דין, רבשי אמר פה דין. אמר לרבשי למרזוטר, מה ידעתך? דיאלפית מפסח, מה כוונתך? אתה רוצה ללמוד מקורבן פסח, ובן פקוע הוא פסול לקורבן פסח מדין יוצא דופן. לקורבנות צריך להיות קורבן בהמה שנולדה כדרכה, לא בלידה קיסרית. וזה זה לידה קיסרית לכל דבר. אז לכן הוא יהיה פ, פסול לקורבן. אז רב אשי אומר, או פונה לרמר זוטרה, ולמה אתה פוסל את הבן פקוע לפדיון פתח חמור? כי אתה לומד מקורבן פסח, ובקורבן פסח בן פקוע פסול. אמא להלן, זכר תמים ובן שנה, כאן זכר תמים ובן שנה. כמה מרחיק לכת אתה הולך על זה, שגם לפדיון פתח חמור יהיה פסול נקבה או בעל מום או שעבר שנתו. אנחנו יודעים שזה לא כך, אפשר לפתות גם על כאלו. אז מה קרה עם הלימוד שלך מקורבן פסח? אז מרזות אומר, תשמע, זה לא פירחה, אני כן לומד מקורבן פסח, וזה שאני מאפשר נקבה ובעל מום ומעבר שנה, תבדה ריבה. יש לנו את הגזירת הכתוב שהזכרנו מוקדם יותר, הופעת המילה תבדה כמה פעמים מאפשר לי לבדות על שה, אפילו אם הוא אם היא נקבה, היא בעלת מום ומעבר לבן בת שנה. אז שואל מרבשי, היא תבדה ריבה אפילו בן פקוע, למה אתה לא מוכן לרבות פדיון הבן פקוע? אז הוא עונה, אם כן, אם אני הרבה גם את זה, שעשה מה יעני לי? לי. אז מה הרווחתי מהגזירה שווה לקורבן פסח דרך המילה שעשה? אז מה שיוצא שאנחנו, וכפי שאמרנו מוקדם יותר, חלק מהאפשרויות כן לומדים מקורבן פסח וחלק לא. מה בחרנו פה? בחרנו לא לרבות בן פקוע, אבל כן לרבות דברים הפסולים מקורבן פסח, כמו נקבה, בעלת מום ועברה שנתה. רש"י מוסיף פה הסבר. אנחנו נסתכל ביחד ברש"י, שא מיה הנילי, ומסתברא למעותי בן פקוע דכשחוט דמי ולא שאהו. נראה כן למעט בן פקוע, כי הוא הוא כמו שחוט ולא שא, אלא בשר. ותבדה מרבין על בעל מום ונקבה ובין שתי שנים תשא נינו, בסופו של דבר זה כן שא, אלו הם שא. שאלה הבאה, איבא אלוהו, מהו לבדות בנדמה? הזכרנו מקודם, נחזור על זה. שני הורים, זכר ונקבה, שהם אותו מין, רחיל ועיל למשל, אבל הוולד שלהם דומה לעיז. האם אפשר לבדות על כזה דבר? אליבא דרבי אליעזר לא תיבאי אלך? למה אין מקום לשאול השאלה לפי רבי אליעזר? כי זה פשוט, אשתא בכלאיים פלקינן בנדמה מבעיה, הוא מאפשר פדיון על כלאיים, למשל רחל ועז שהולידו ולד, הוולד הזה כלאיים, הורים הם שני מינים שונים, ובכל זאת אפשר לבדות. אז נדמה ששני הורים הם מאותו סוג, פשוט שיהיה מותר, כי תיבה אלך עלי בדרבנן. השאלה, האם אפשר לפדות על נדמה, הוא השאלה בתוך שיטת הרבנן. שוב פעם, אתם רואים א' או דילמה ב', שני צדדים. בקיליים הוא דלו פלקינן, בנדמה פלקינן, האם הם שוללים רק קיליים, אבל לא נשלול נדמה, או דילמה לא שנה, או כמו שפסול לפדות על קיליים, יהיה פסול גם לבדות על נדמה. תשמע, כעת יש לנו שימוש במשולשים, ובשוליים אתם רואים ניסיונות לפשוט השאלה מהו לבדות בנדמה. עם השפיץ למעלה הכיוון יהיה שכן פודין, הפוך שעוד מעט נראה משולש הפוך לא פודין. תשמע, פרה שילדה מן עיז אין פודין, הרחיל שילדה מן עז פודין, אפשר לדייק מזה. פרה שזה בכלל מחוץ לפרשה, הוולד שלה למרות שנראה עז, ועז אפשר בדרך כלל לפתות על עז, אבל זה לא עז, זה וולד של פרה, אז לא פודין על זה. אבל הוולד של רחיל רחל שילדה מן עז, שזה נדמה, פודין. מני, מי היה עומד מאחורי מקור כזה? אילמה רבי אליעזר, הבא קילה אמנה מפרקינן. הוא מרחיק לכת, אפילו עם ההורים עם שני מינים שונים, אפשר לבדות, אז המקור הזה לא יכול להיות עליבי. הגמרא תחזור לטפל במה שאמרנו עכשיו עוד מעט, אבל בינתיים התחושה הראשונית של הגמרא שאם הוא מוכן להתיר פדיון על כליים, ודאי פה הוא היה מתיר. אל עליו רבנן, המקור הזה לפי הרבנן. אז אם כן, אנחנו יכולים מהדיוק שראינו להסיק שאפשר לפתות על נדמה. לא, לעולם רבי אליעזר, המקור הזה הוא עליבא דרבי אליעזר, אי גופה כמשלן. המקור הזה הוא לא כתוב פה לשם דיוק מה יש לדייק ממנו, אלא להתבונן במה שכתוב בו עצמו. ומה הוא מלמד? דפרה שילדה מן עז, אין פה דין, לא תימה זיל אבטרי דידי, לא כמו שאולי חשבנו מקודם שיש לפסוק איך נראה הוולד, והי, אם היינו אומרים אבטרי דידי ללכת בתר הוולד, עז מעל יהו, אז הוא יהיה עז, ולכאורה היה מותר לבדוד עליו. אז החידוש הוא אלא זיל בתר אימי, והי עגל הוא. יש לקבוע זהות הוולד לפי האימא, והאימא הייתה פרה, והוולד בעצם עגל ולא פודין. אפילו רבי אליעזר לא מתיר פדיון על עגל. תא שמע, דתני רבא בר שמואל. יש כאן מקור שפותחת כבר עם קטע שבסוגריים. הכוכבית שיש לנו בשוליים מאיר, הלשון בתוך הסוגריים, יש לנו סוגריים, שני סוגי סוגריים עוד מעט, נראה את השני, אבל הלשון שבתוך הסוגריים אלו אינו מדויק, והגמרא מאירה על כך. בתוך סוגריים אלו, בתוך הסוגריים העגולים נקרא להם, הגמרא תאיר על כך הבעייתיות שבלשון. אחרי כמובן הסוגריים יבוא הברייתא בלשון מתוקנת. אז אם אנחנו היינו מדלגים לשנייה, אנחנו היינו קוראים אי זהו דמי לכליים דשבו הבנן כי כליים וכו'. עוד מעט נחזור לזה, נראה את זה. בכל אופן, אנחנו מביאים ברייתא מבית מדרשו של רבא בר שמואל, אי זהו כליים, רחל שילדה מן עז ואביו שא. הגמרא כאן שואלת, אביו שא כליים הוא? נדמה הוא. משהו פה לקוי. אי אפשר לומר מה זה כליים, ואז אתה מביא שני הורים, אחד רחל והשני שא או עיל, שזה בעצם שא מבוגר, שהם אותו סוג. זה לא כליים, בזמן ששני ההורים אותו סוג. מצב כזה ששני הורים אותו סוג והוולד לא דומה להם, זה נקרא נדמה, לא נקרא כליים, אלא איזה הוא דמי וכליים תשביו רבנן כי כליים. איזו דוגמה, נגיד חריג, איזו חריגות קיים שזה דומה לכליים, והרבנן הגדירו אותו כמו כליים, אחרי שיודע מן עז ואביו שא. בקיצור, נדמה הוא דומה לכליים. למה? מגבי איזו הלכה אתה אומר, יש כאן מקור סתמי כזה, לא מפורט באיזו תחום מדובר. ובכן, למי? זה שאתה קובע שהייצור הזה, הנדמה, הוא דומה לכליים, לגבי איזו דין? אי לקודשים, אם הכוונה שלך לומר, כמו שקודשים, קורבן, אסור להיות מכליים, אלמד מכליים שנדמה גם פסול לקורבן, הגמרא אומר זה לא ייתכן שזה הנושא של המקור. מהיכא דממעי כליים, מהתם ממעט נדמה. במילים אחרות, למה לתלות הפסול של נדמה בכליים בזמן שנדמה באופן מפורש בפני עצמו נושא של גזירת הכתוב שממעט אותו? זה לא קשר שהוא כמו כליים. דתניא, הפסוק אומר לעניין קורבנות, שור או כסף פרט לכליים, או איז כתוב בפסוק פרט לנדמה. אז רואים שהפסוק ממעט את נדמה מקורבן בפני עצמו ללא תלות בכליים. אי לבחור, המעוניינים שאתם רואים עכשיו הם שלבים, אז הסברנו את המעוניינים בשוליים, הם שלבים לפנח למי קטני אי זהו דמי לכליים דשביעו רבנן כי כליים. אז אמרנו המקור הזה לא מתייחס לקשות לקורבן, כי אחרת לא היינו צריכים לתלות פסול נדמה בכליים. אי לבחור, ממשיך הגמרא, יש גזירת הכתוב שפוסלת נדמה בפני עצמו. כתוב אך בכל שור, אמר רחמנה, כך כתוב בתורה. ומה לומדים מזה? עד שיהיה הוא שור ובכורו שור, שהוולד יהיה דומה לזה שילד אותו, ואם לא הוא פסול, הוא אין לו קדושת בכור. רש"י כותב, אי לבכורה להשמינה דלא קדוש בבכורה ככליים, פשיטה דאך בכור שור כתיב ובהדיה אימות. נחזור לגמרא. אי למעשר שנדמה אינו עובר במניין להיות בקדושת מעשר בהמה, תחת מקודשים גומר. יש גזירה שווה שמשווה דיני מעשר בהמה לקורבנות, ובקורבנות אמרנו שנדמה נפסל בפני עצמו ללא תלות בכליים. אלא לפטר חמור, בדיוק הנושא שלנו, שנדמה הוא יהיה פסול להיות אמצעי פדיון של פטר חמור. אז אתם רואים לפי הסימונים שלנו, התא שמע עם המשולש ההפוך, סימנו בין הגמרא והרש"י סימון ארוך. עד כאן הניסיון של הגמרא לענות לשאלה דרך הברייתא שהביא רבא בר שמואל, שמה שלא פודין על נדמה. הגמרא דוחה, לא, לעולם למעשר. המקור שקראנו מקודם כן מתייחס למעשר בהמה, וכגון שיש בו מקצת סימנים. הנדמה הזה יש מקצת סימנים שדומים לאמו. נוסיף שבבכור כזה מצב חייב בקדושת בכור. מהו דתימה? העברה העברה מבכור גמר. הייתי חושב לולי המקור הזה שיש גזירה שווה שאומרת שדיני מעשר בהמה הם כמו בכור. כמש מלן תחת, תחת מקודשים גמר. המקור הזה מלמד שמעשר בהמה נלמד מקודשים, והנדמה הזה, למרות שיש מקצת סימנים כמו ההם, הוא דינו ככלאיים, דין כלאיים יש לו, וכמעשר בהמה לא יהיה קדוש במעשר בהמה. רש"י כותב, כמש מלן דין כלאיים איתלי, תחת תחת גמר מקודשים, כי איך ידעו למזבח לא קרב, כי דבר אמר בריש פרקין מום קבוע הוא לשחית עליו. אם היינו מקדישים כזה בהמה, זה נחשב מום קבוע, במעשר נמי לא קדוש. השאלה הבאה, איבא אלוהו, מהו לפדות בפסולי המוקדשים? לקחת פתח המור ולפדות אותו על סה שפעם היה קורבן ונפל בו מום, והוא הסה הזה נהיה כעת פסולי המוקדשים. אליבא דרבי שמעון לא תיבאי אלך. שוב פעם אתם רואים את הסגנון החוזר פה, לפי התנא רבי שמעון אין פה מקום לשאול, כיוון דאמר מותר בהנאה, הפתח המור עצמו מותר בהנאה, חולין הוא, וממילא אין כאן בעיה שנקרא איסור חל על איסור, לא נחשב אסור הפתח המור. הפסולי המוקדשים הוא דבר שיש עליו איסורים מסוימים, אסור לעבוד בו, אסור לגזוז אותו, אבל לפי רבי שמעון שהפתח חמור מותר בהנאה, שאני בא לבדות אותו, זה לא כאילו שאני מעביר איסור על מה שכבר אסור. אז לכן לפי רבי שמעון לא יהיה בעיה לפדות על סה פסולי המוקדשים. כי תיבאי אלך, מתי יש או לפי מי יש מקום לשאול את השאלה? אני בדר רבי יהודה אמר אסור בהנאה, מהי? הוא אמר שפתח המור אסור להנות ממנו לפני פדיונו. עכשיו האם אני אוכל לפדות פתח המור על פסולי המוקדשים שאמרנו מקודם יש עליו הגבלות, יש איסורים? כיוון שני, שוב פעם, שני צדדים לשאלה, א' או דילמה ב', כיוון דאסור בהנאה פתח המור, אין איסור חל על איסור, אני לא אוכל להעביר את את האיסור של פתח המור לפדות אותו על הסה. רש"י כותב, אין איסור פתח המור חל על איסור בבהמת פסולי המוקדשים, אית באה קדושה אפילו לאחר פדיון תעשיר בגיזה ועבודה. זה צד אחד. או דילמה ממשיך הגמרא, כיוון דלא תפיס פדיונו, הסה שניתן תחתיו של הפתח המור אין בו משום קדושה. זה בדרך כלל כשפודים על סה אנחנו מפקיעים את הקדושה מהפתח המור, אבל לא חל קדושה על הסה. אז מה שהיה בפתח המור, נקרא זה הקדושה שהייתה בפתח המור, היא לא עוברת לפדיון. זה נקרא דלא תפיס פדיונו, אף קורי איסור באלמהו. סך הכל הפעולה שאנחנו עושים זה להפקיע את הקדושה מהפתח המור, ולפי זה אין, לא אמור להיות בעיה לפדות בפסולי המוקדשים, כי אנחנו לא עוסקים באיסור חל על איסור. אמר רב מרי ברי דרב תנא מי זוטר מי דכתיב בו בניין צלוי המקדשים כתוב כצבי וכאייל ככה מתבטא את התורה לגבי פסולי המקדשים אחרי שנפל מום קבוע בקורבן אתה פודה אותו והתורה אומרת אתה יכול לאכול אותו כצבי וכאייל מה צבי ואייל אין פודין אף פסולי המקדשים אין פודין מזה שהתורה מתייחסת לפסולי המקדשים כבעלי חיים האלו הצבי ואייל אנחנו פשוט מושכים את זה הלאה כמו שצבי ואייל אין אפשרות לבדות עליו גם פסולי המקדשים שמוגדרים כצבי ואייל אי אפשר לבדות ממשיך הגמרא אשתא דעתית להכי עכשיו שהגענו לנקודה הזאת שבה מגדירים פסולי המוקדשים כצבי וחייל אנחנו ממשיכים לעמוד ב' לרבי שמעון נמי למרות שהוא אמר שפתח המון מותר בהנאה וחשבנו מקודם שאם כן אין בעיה לפדות הפסולי המוקדשים עכשיו אנחנו נשנה דעתנו גם לפי רבי שמעון צבי ואייל כתיב בהו לגבי פסולי המוקדשים הם נקראים צבי ואייל וכמו שאי אפשר לפדות ישירות על צבי ואייל גם לרבי שמעון אי אפשר לפדות על פסולי המוקדשים שנקראים צבי ואייל שאלה חדשה איבא אלוהו מה הוא לפדות בבהמת שביעית שוב פעם הסברנו זה מוקדם יותר מה זה בהמת שביעית לקחת בתמורת פירות שביעית בהמה סה נגיד רואים מיד משולשים בשוליים יש לנו מבנה שכתבנו מילה ודאי והמילה ספק יוב לטו כעת במשולשים פדיון פטר חמור ודאי או ספק על ידי סה שנקנה בפירות שביעית הגמרה השאלה שוב פעם האם אפשר לבדות על בהמה שניקח בפירות מעשר, בפירות שנת השמיטה ודאי זאת אומרת פתח המור שהוא ודאי נולד ראשון פשוט חמורה שלידה הראשונה שלה פתח המור חמור זכר אין כאן שאלה לא תיבאי לך שמה שאי אפשר לפדות על אותו סה שניקח תמורת פירות שביעית בעניין פירות שביעית וגם כל מה שאתה מחליף מחליף אותם בו התורה אומרת שפירות שביעית ניתן לנו לאוכלה ככה גמרא אומרת כאן לאוכלה אמר רחמנה ולא לסחורה זה שאני פודה בהמת פתח המור אני מפקיע את הקדושה ממנו אם לפי הרבנן למשל בהמת פתח המור לפני הפדיון היה אסור בהנאה עכשיו אני פודה אז זה כאילו אני רוכש לעצמי את הפתח המור זה סוג של סחורה ואסור לסחור בדבר שיש בו קדושת שביעית אז אם יש לי סה שקניתי תמורת פירות שביעית אין אפשרות לפדות פתח המור על סה כזה כי פעולה כזאת זה דומה לסחורה לסחורה בפירות שביעית רשי שורה שלישית ודאי לא תיבאי לך פתח המור ודאי לא תיבאי לך אין כאן מקום לשאול את השאלה דקיימן דבאי למיטב פדיונו לכהן מאחר שאני צריך להעביר את הסה לכהן לא פריק לי אני לא יכול לפדות דה לאוכלה אמר רחמנה אבל לא לסחורה ונמצא זה קונה חמור בפירות שביעית שאינו ראוי לאכילה. אני צריך אולי להתנצל פה שמסרתי הסבר מוקדם מדי, אלא לפי מה שרשי מסביר פשוט מאוד, אני הבעל הבית פה קונה את החמור בפדיון הזה על פירות שביעית שהוא יעביר את השה לכהן, אז תמורת אותו שה בעל הבית רוכש כביכול את הפתח חמור לעצמו. זה אסור משום סחורה בפירות שביעית. כי תיבאי לך, ממשיך הגמרא, ספק. מה זה ספק? חמורה ילדה תאומים, אחד זכר אחד נקבה, ואנחנו לא יודעים מה יצא ראשון. ההתייחסות למצב כזה, כפי שראינו במשנה, אדם מפריש שה, פודה עליו מספק, אולי הזכר יצא ראשון, אבל הוא משאיר את התלה לעצמו. זה בניגוד למה שאמרנו מכאן יותר, שהוא מעביר את השה לכהן, ובכך הוא רוכש לעצמו את הפתח המור. פה זה לעצמו, הוא לא מעביר את הפדיון לכהן. וכאן יש מקום לשאול, ושוב פעם, ואליבא דרבי שמעון לא תיבאי לך, דלת לי ספק. לפי רבי שמעון אין מקום לשאול את השאלה, הרי רבי שמעון מתיר פתח המור בהנאה, ורשי כאן אומר ואליבא דרבי שמעון לא תיבאי לך, לדידי לפי רבי שמעון לא מתבאי לאפושי תלה לאפקוי איסורי, אין צורך להפריש תלה כדי להפקיע את האיסור, אי לא יהיב לכהן. אם מדובר במצב שאתה לא מעביר את השה לכהן, אין צורך להפריש שה, דהר רבי שמעון מתיר פטר חמור בהנה. כל הפרוצדורה הזה של הפרשת שה, אם אתה לא מעביר אותו לכהן, ובאמת ככה היא, ככה מצב בעניין ספק, אז אין צורך להפריש בכלל לפי רבי שמעון, כי הרי הפתח חמור, גם הפתח חמור ודאי, אני אומר במאמר מוסגר, לפי רבי שמעון מותר בהנאה, וכשמדובר בספק שאין מעבירים השה בכלל לכהן, אין כאן מקום לדון, כי אנחנו לא פודים לפי רבי שמעון במצב של ספק על שה. כי תיבאי לך אליבא דרבי יהודה מאי, לפי רבי יהודה שפתח המור אסור בהנאה, יש לנו כאן ספק פתח המור, האם אני אוכל לפדות אותו על פירות, על בהמת שביעית, בזמן ששוב פעם תלה עצמו לא יועבר לכהן? אז איך יהיה הדין? שני צדדים, כיוון דמפריש תלה והוא לעצמו, לא אוכלה קרינה בי, מאחר שהוא מפריש את התלה והוא יכול לאכול את התלה, הוא עצמו, בעל הבית עצמו יאכל את התלה, אז אין כאן עבירה של לא לסחורה, כי זה קיום פה לא אוכלה, שזהו מטרת פירות שביעית או מה שאתה מקבל תמועתו. בכל זאת, או דלמה, כיוון כמה דלו מפגע איסורי לא משטרי, או יש צד אחר, כל זמן שאתה לא מפקיע את האיסור, אתה לא פודה את האיסור על התלה לא משטרי, הפתח המור לא מותר בהנאה לפי רבי יהודה כסחורה דמי. מה שהסברנו מוקדם יותר שייך לפה, זה כאילו הוא רוכש לעצמו דרך הבהמת שביעית, הוא רוכש לעצמו היתר, וזה כאילו סחורה, הוא סוחר, רוכש לעצמו דבר שמקודם לא היה מותר, עכשיו מותר, וזה לא מותר בעניין פירות להשתמש בבהמת שביעית. מה הדין? תשמע, ויאמר חיסדא, בהמת שביעית אין פודין בו את הוודאי, אבל פודין בו את הספק. אז הנה, אפשר לבדוק בבהמת שביעית פתח המור ספק. אנחנו הבלטנו את רב חיסדא עם בצורת בית, כי יש עוד מימרה של רב חיסדא. ואמר רב חיסדא, בהמת שביעית פטורה מן הבכורה וחייבת במתנות. שאם שוחטים את בהמת שביעית צריכים לתת זרועה לחיים וקיבה לכהן. פטורה מן הבכורה, למה? לאוכלה המרחמנה ולא לשריפה. כשאני מקריב בכור, אני, למרות שרוב הבהמה נאכלת, האימורים של הקורבן נשרפים על המזבח. ואם מדובר פה בבהמת שביעית, התורה אומרת לאוכלה ולא לשריפה, וממילא דין בכור לא חל על בהמה של שביעית. ונחזור על הנקודה עוד פעם, אם היינו מחייבים בהמת שביעית בבכורה, יוצא שאני שורף את האמורים על המזבח, וזה נגד המהות או התפקיד או המגמה של שביעית, דהיינו לאוכלה ולא לשריפה. וחייבת במתנות, בהמת שביעית אני שוחט אותו ומפריש ממנו זרוע חיים וקיבה ונותן את זה לכהן, הוא אוכל אותם. זה לאוכלה קרינה בי, בזה אני מקיים לאוכלה, בין אם זה בעל הבית, בין אם זה הכהן שמקבל את המתנות. מטיבי, הגמרא עומדת לשאול, לאור מה שלמדנו, שלאוכלה ולא לשריפה, ומסיבה זאת בהמת שביעית אינה חייבת בבכורה, יש כאן מקור האוכיל מעיסת שביעית עד שלא אורמה חלתה. כידוע, שמכינים עיסה בשיעור מסוים, צריכים להפריש חלק ממנה ולתת את העיסה הזאת לכהן. ומי שאוכל מעיסה עד שלא הומה לפני הפרשת החלה, חייב מיטה, מיטה בידי שמיים. ומאי, למה שעיסת שביעית בכלל תהיה חייבת בהפרשת חלה? כיוון דאילו מתמיה, בת שריפה היא, חלה דינה כמו תרומה, תרומה שנתמת, שורפים אותה. חלה שנתמת, שורפים אותה. ומה עשיתי פה? עיסה שהייתה בקדושת שביעית, שרפתי. לא אוכלה מרחמן, אבל לא לשריפה. אז מאחר שיש האפשרות שהחלה תבוא לידי שריפה, למה עיסת שביעית תהיה בכלל חייבת בחלה? הגמרא עונה שאני הכה, דכתיב, התורה כותבת אצל חלה לדורותיכם, משמע אפילו בשביעית. תניא נמי הכי, מניין לאוכל מעיסת שביעית עד שלא הומה חלתה שחייב מיתה, שנאמר לדורותיכם. שואלת הגמרא ולגמר מינה, למה לא נוכל ללמוד מהדין הזה של חלה, שלמרות שיש בו פוטנציאל לשריפה, בכל זאת עיסת שביעית חייבת בחלה, ולא אומרים לא אוכלה ולא לשריפה, בואו נתחייב בהמת שביעית גם בבכורה, למרות שהאימורים עולים על המזבח לשריפה. הגמרא עונה, אני לא יכול ללמוד מחלה. הטעם עיקר לאכילה בחלה, אם העיסה לא נטמאת, אז אוכלים את כולה. השריפה נכנסת לתמור רק אם נתמת. הכה בבחור עיקר לשריפה. בחור הלכתחילה שלו, כשהכל הולך קשורה, יש שריפה. הם שורפים את האמורים על גבי המזבח. אז אין מה להשוות בין עיסת שביעית לבהמת שביעית. שוב פעם, בעיסת שביעית העיקר לאכילה, בבחור העיקר לשריפה. נתנו לכהן, וההמשך, אין הכהן רשאי לקיימו. אם נתנו הפטר חמור ישירות לכהן, הכהן לא יכול לקיימו עד שיפריש שא תחתיו. כך ראינו במשנה. תנינה להדתנו רבנן. המשנתנו מלמדת מה שמופיע פה בברייתא. ישראל שהיה לו פטר חמור בתוך ביתו, ואמר לו הכהן, תנאו לי ואני אבדהו. הרי זה לא ייתנו לו, אלא אם כן פדעו בפניו. אמר רב נחמן, אמר רב הרבוע, זאת אומרת, מזה שלא נותנים פטר חמור לכהן, אלא אם כן הכהן בא בפני בעל הבית ופודה פטר חמור על עשה, זה אומר לנו, זאת אומרת, נחשדו הכהנים על פטרי חמורים, שהכהנים יעבדו בהן בלי פדיון. פשיטה, ודאי שומעים את זה מכאן. מה רב נחמן רוצה לומר? מהו דתימה? הני מילי, בלי האמרה של רב נחמן, הייתי חושב, מתי אומרים שלא ייתנו לו אלם כן פדו בפניו? אני מילי, איך דמחסיק לן דמיקרי? יש כאן שני פירושים ברשי, במיקרי הזה, רשי כתב, הני מילי, מהו דתימה? הני מילי, דלא ייתננו איך דמחסיק לן בי, דמיקרי חשוד. שראינו שנחשד בדבר. נשנה חינה דמקרי תחזינה נאי דאיתרמי ואבל עבודה בפטר חמור קודם פדיון. הגמרא ממשיכה, אבל בסתמה, אם לא קיים הנתונים האלו, לא ראינו אותו כהן עובד בבחורה, אז לא היינו חושבים, ואם מדובר בכהן סתם, היינו חושבים שאפשר להעביר לו את הפטר חמור על סמך שהוא יבדה אותו. כמה שמלן דמורה בהתרה, גם בכהן סתם אין לתת לו להעביר את הפטר חמור לרשותו של הכהן. רשי כתב דמורה בהתרה דקסבר גיוון דסה שיפריש תחתיו יאוי שלי, למה לי לבדה אותו? למה בכלל להפריש שא ולבדות? הרי סופו של דבר השא יישאר אצל הכהן. אז לכן לא להעביר את הפטר חמור על סמך כך שהכהן יבדה אותו בביתו. המשנה, המפריש פדיון פטר חמור הוא מת, הפדיון מת, רבי אליעזר אומר חייבים באחיותו כחמש סלעים של בן, וחכמים אומרים אין חייבים באחיותו כפדיון מעשר שני, שאם אדם פדה פירות מעשר שני על כספים ונאבד הכספים, זהו, אין יותר אחריות. לפני שנתקדם, ראינו פה צורה ובשם את הצורה הזאת באה להבליט את המילה מת. שני מקרים של מיטה, אחד מת הפדיון, שתיים מת הפטר חמור עצמו. אז לבינתיים בעניין המיטה של הפדיון מחלוקת תנאים, אם חייב באחריותו, אם יש להשוות פדיון פטר חמור לחמש אצלעים של פדיון הבן, שאם נאבד החמש אצלעים לפני שניתנו לכהן צריכים לתת עוד חמישה אצלעים במקומם, או להשוות את פדיון פת חמור לפדיון מעשר שני. העיד רבי יהושע ורבי צדוק על פדיון פת חמור שמת, שאין כאן לכהן כלום. מת פת חמור, כאן מדובר בפת חמור שמת לאחר שהפריש פדיונו, ועדיין לא ניתן הפדיון לכהן, עשה, לא ניתן עדיין לכהן, אבל הפת חמור בינתיים מת. רש"י, מת פת חמור לאחר שהפריש הפדיון ועדיין לא ניתנו לכהן. רבי אליעזר אומר, ייקבר ומותר בהנתו של תלה. רש"י כותב, רבי אליעזר אומר, ייקבר, הועיל, והוא חייב באחריותו התלה, כמן דלא אפרשי דמי, ומותר לישראל בהנתו של תלה, כמי שלא הפרישו. אנחנו נחזור למשנה, וחכמים אומרים אין צריך להיקבר ותלה לכהן. לפי, שוב פעם, בואו נחזור על השיטות. רבי אליעזר אומר, אותו פת חמור שמת לפני שניתן הפדיון לכהן, אז הפת חמור עצמו ייקבר, והתלה זה כאילו לא הפרישו אותו. החכמים שאומרים אין צריך להיקבר, רש"י על זה כותב, אין צריך להיקבר, דמעידנא דאפרשי לתלה קם לי ברשות כהן ופטר חמור פדוי. כעת בגמרא רואים צורת הרגש, הוא מופיע בשני כיוונים. בשוליים תחת הכותרת מבנה כתבנו שזה יהווה עבורנו מעקב. החלק הצר למעלה הסברים ותשובות, והפוך קושיות. אמר רב יוסף, מהי טעמה דרבי אליעזר שפדיון פתח המור שמת, הבעלים חייבים באחריותו להפריש עוד תלה? דכתיב, אך פדור תפתה וגומר. ההמשך, אך פדור תפתה את בכור האדם ואת בכור הבהמה הטמאה תפתה. ופה יש הקש בין פדיון הבן ופתח חמור. והבהמה הטמאה שמוזכר בפסוק, כמובן, זה הפתח חמור. מה בכור אדם חייב באחריותו? אף בכור בהמה טמאה חייב באחריותו. כמו שאצל בכור אדם כולם מסכימים שעד שהכסף מגיע לכהן, אב הבן חייב באחריות החמישה סלעים, גם בכל בהמה טמאה הבעלים חייבים באחריות אותו פדיון שמת. אמר לי אביי, אם אתה רוצה להשוות פדיון פתח המור לבכל אדם, אם בכל אדם מותר בענה, כלומר קודם פדיונו, אף בכור בהמה טמאה מותר, וכי תימה החינמי, שנכון. והתנן, מת פתח חמור, רבי אליעזר אומר, ייקבר. אנחנו מדברים בשיטת רבי אליעזר כעת, מה ייקבר? לעבד אסור בהנאה. אז רואים שאין הקש בדיוק בין בכור אדם לבהמה טמאה לשיטת רבי אליעזר. איזה בכור אדם, אותו בן אדם לפני פדיונו מותר בהנאה. פטר חמור רואים שהוא לא מותר בהנאה. הגמרא דוחה את הקושיה. לא, ייקבר כבכור אדם. קוברים את הפטר חמור כמו שקוברים בן אדם שמת. קושיה, אלא אדם בכור הוא דבעי קבורה פשוט, לא בעי קבורה. הייתכן כזה דבר שרק בן אדם שהוא בכור קוברים אותו, אדם אחר לא קוברים אותו? ועוד תניה, מודה רבי אליעזר בישראל שיש לו ספק פתח המול בתוך ביתו, שמפריש תלה עליו, והוא שלו. למה הוא מפריש תלה? להפקיע האיסור. מכאן שהוא צריך להפריש תלה, למרות שבספק פתח המול, רב אליעזר מודה שאין צריך להעביר פדיון לכהן, הרי מדובר בספק. מצד שני, הצורך להפריש תלה כדי לעשות פדיון, להפקיע את איסור, זה מראה שפטר חמו אסור בהנאה. אלא אמר רבא, אמר קרא, אנחנו מחפשים מה הסיבה לפי התנא רבי אליעזר, שאם מת הפדיון חייב הבעלים באחריותו, צריך להפריש תלה נוסף או סה נוסף. אז רבא אומר, אמר קרא, אך פדו תפדה, לפדיה הקשתיו, ולא לדבר אחר. ההקש לבכור אדם, זה אותו פסוק שקראנו מקודם, זה רק לעניין פדיה, אבל לא לדבר אחר, לא להשוות את הפתח המור לאדם ביחס לאתר הנאה. בכל אדם מותר בהנאה לפני פדיונו, פתח המור לפי רבי אליעזר אינו מותר בהנאה לפני פדיונו. בשוליים תחת הכותרת נושא יש מה שכתבנו, מהו הזמן של פדיון פתח המור, מיד או לאחר 30 יום. ועל כך מובא סתירה בין שני מקורות. בהמשך אנחנו נראה תשובות ליישר את הסתירה, וכתבנו במבנה 1 עד 3 עם פס כפול מתחת הדעות שנראה בגמרא, תשובות ליישב סתירה ענה. הגמרא, תנן התם, הערכין בשעתן. מי שנודב או נודר ערכו, שזה התשלום כפי שהתורה קובעת לפי גילו, לפי מינו, הערך הזה, מה זה בשעתן? שאם בן אדם הוא בין חודש עד 5 שנים, בשעה שהוא אמר ערכי עליי, והוא המתין ולא נתנו עד שהוא עבר את הבן 5, נהיה בן 6, זה כבר תעריף אחר. אז המקור קובע שהתשלום לא הולך לפי שעת התשלום, אלא שעת הערך, שעת הנדר, שנדר לתת את ערכו. ופדיון הבן, ממשיך הגמרא, אחר 30 יום. פדיון פתח המור לאלתר. שואלת הגמרא, ופדיון פתח המור לאלתר? ורמיני, אין בערכין ופדיון הבן ובנזירות ובפתח המור פחות מ-30. ומוסיפין עד עולם. בלי להיכנס לכל הפרטים של המקור הזה, רואים מה שאנחנו הדגשנו עם פס מקווקו, פס מפותל, שבפתח המור לא פודים פחות מ-30 יום. אז זה נגיד מה שמובא במקור הקודם, שפדיון פתח המור לאלתר. גישה ראשונה, אמר רב נחמן, מה שכתוב פדו לאלתר, לומר שאם פדו פדוי, כלומר בדיעבד, באותו מקור שהסברנו שהוא בדיעבד, פדיון פתח המור לאלתר הוא בדיעבד, באותו מקור כתוב פדיון הבן אחר 30 יום. מכלל אפשר לדייק מכן, דבנו אם פדו לאלתר אינו פדוי, כלומר רק האפשרות היחידה שקיים אצל פדיון הבן זה אחר 30 יום. Rashi בכלל דבנו מדעוק מתלי בדיעבד הפדיון הפתח המור אחר שלושים לאלתר הוא רק בדיעבד וקטני הבן אחר שלושים מכלל דעים פדאו הבן בפדיון הבן בתוך שלושים אינו פדוי אז על זה אנחנו מקשים והאיתמר ממשיך הגמרא הפודה את בנו בתוך 30 יום רב אמר בנו פדוי אז זה כן מהווה פדיון למרות שזה תוך 30 הגמרא עונה לאו איתמר עלה אמר רבה דכולי אלמה מעכשיו אין בנו פדוי מה זה מעכשיו אם אב אמר מעכשיו יוכל פדיון זה בזה אין בנו פדוי השיטה של רב שאמר תוך 30 בנו פדוי יש לו בר פלוטה שמואל שחולק עליו זה בזמן שהאב אמר עכשיו אני נותן מעות והפדיון לא יחול עד לאחר 30 יום נמשיך בגמרא בעמוד בית אולי לפני שנתקדם אני חושב כדאי לנו לראות גם את הרבנו גרשום בסוף העמוד מה שאמרנו אם האבא אמר מעכשיו הוא תוך 30 הוא אומר מעכשיו יהיה בנו פדוי הרבנו גרשום אומר תכי אמר מעכשיו דמי כמן דהשתה נמי להווי מצוותי ולא הווי עד 30 כי הוא אומר דבר שזה נגד המציאות נגד המצווה אבל אם הוא אומר אני נותן את המעות עכשיו כדי שיחול הפדיון לאחר 30 יום על זה רב אמר את דינו שבנו פדוי כעת נמשיך לדף י' ג' עמוד א' גישה שנייה רב ששת אמר לעולם בצוות פדיון פטר חמור הוא לאלתר זה שונה ממה ש רב נחמן אמר שזה חל רק בדיעבד אז מה היישוב לבריתות? לומר שאינו עובר עליו מה זאת אומרת ש אם הוא פודה לאלתר זה בעצם המצווה ובכך הוא לא עובר שום עבירה אבל מעבר ל-30 יום הוא עובר רשי בשורה ראשונה רב ששת אמר לעולם מצוות פדיון פתח חמור לאלתר והי דקטני אין בערכין ופתח חמור פחות מ-30 מה הכוונה בזה? שאינו עובר עליו עד 30 יום מכאן ואילך עובר אז בזה ישבנו את המקורות המקור שבו כתוב פדיון פתח חמור לאלתר זה המצווה המקור שאומר אין בערכין בפתח המור פחות מ-30 הכוונה שמעבר 30 יש עבירה נמשיך בגמרא מטיב רמי ברחמה מצוותו כל 30 יום מכאן ואילך או פודהו או עורפו מה אליו מצווה לשעותו כל 30 יום ולא לפתות אותו לאלתר נגד מה שרב ששת אמר לא, זה לא הפירוש מצווה לפדותו כל 30 יום ומה? הוא מכאן ואילך הוא עובר שואלת אגמר אי אחי מכאן ואילך או פודהו או עובר עליו מבעי אלי היה צריך לכתוב את זה באופן מפורש שמכאן ואילך או פודהו או מה עובר עליו וכתוב או עורפו. אז לפי רב ששת היה צריך להיות או פודהו או מכאן ואילך או פודהו או עובר עליו, לא או עורפו. אלא אמר רבה לא קשה, רבה הוא בדעה שמצווה לשאותו ולא לפדות אותו לאלתר. ובכל זאת אין סתירה, הרבי אליעזר הרבנן, הרבי אליעזר דמקשי, הוא הקש, הוא עושה הקש בין בכל חמור לבכל אדם. ומה הדין בעצם בכל אדם? המצווה הוא להשאות אותו עד 30 יום, לא פודים תוך 30 יום, צריכים לפדות אחר 30 יום. וזה המקור שאומרת מצוות פתח המור, אין בפתח המור פחות מ-30. זה הליבה דרב אלעזר שמקיש בין פתח המור לבכל אדם. המקור שאומרת פדיון פתח המור לאלתר זה לפי הרבנה שלא עושים את ההקש שראינו מקודם בין בכל אדם לפטר חמור. זה הכוונה הרבנן, דלא מקשים, הם לא מקישים. כעת אנחנו ממשיכים למשנה, ואם מתבוננים היטב רואים שאין גמרא פה על המשנה הזאת. אבל מה שיש משולשים, ובשוליים כתבנו סדרה של מצוות שיש בהם שתי אפשרויות לקיימם. המשנה מלמד מהו סדר העדיפות בכל אחד מהם. המשנה לא רצה לפדותו את הפתח המור, עורפו מאחוריו וקוברו, וקוברים את הפתח המור. מצוות הפדיעה קודמת למצוות עריפה, שנאמר אם לא תפדה וערפתו. מצוות יעידה קודמת למצוות הפדיעה, כאן מדובר במה שמכונה אמה עברייה, זה בת ישראל שנמכרה להיות אמה או שפחה, והיא עובדת אצל האדון עד גיל 12. אבל יש אפשרות שיכולה לבדות את עצמה לצאת מוקדם תמועת תשלום כספי. יש עוד אפשרות באמה עברייה שהאדון עצמו נושא, לוקח אותה לאישה או בנו של האדון. זה נקרא מצוות ייעוד. בפסוק יש את הביטוי ואם לבנו ייעדנה, זה שוב פעם מצוות ייעוד. אז המשנה אומרת מצוות יעידה קודמת למצוות הפדיעה, שנאמר אשר לא יעדה והפדה. מצוות היבום קודמת למצוות חליצה בראשונה, שמתכוונים לשם מצווה שאותו יבם לוקח את אשתו, את אשתו של אחיו לשם מצווה, לשם לקיים את המצווה הזאת של ייבום. ועכשיו שאין מתכוונים לשם מצווה, אולי נקרא לזה ירידת הדורות, שהכוונות לא תהורות לגמרי, אז זה נקרא הוא לא מתכוון לשם מצווה, אמרו מצוות חליצה קודמת למצוות ייבום. הדוגמה האחרונה פה במשנה זה נוגע למי שהדפיס בהימה לבדק הבית, הוא הקדיש בהימה לבדק הבית. רש"י משתמש בלשון המדפיס בהימה לבדק הבית. ומה בדק הבית יעשה עם סוס למשל? בדק הבית ירצו להשיג את שווי הכספי, ערך הכספי של אותו בהימה. ההקדש יכולה להשיג את זה על ידי כך שאדם בא ופודה את מה שהקדישו, כולל אפשרות שבעל הבית עצמו יפדה את מה שהוא הקדיש. אז מצוות הגאולה זה הפדיון באדון, הוא קודם לכל אדם, שנאמר ואם לא יגאל ונמכר בעוקך, אם הבעל הבית עצמו, מי שהקדיש אותו לא יבדה, אז הוא נמכר לכל אדם. אז רואים שהתורה נותנת קדימה לזה שהקדיש אותו מעיקרה. ובכך בסייעתא דשמיא זכינו לסיים פרק ראשון של מסכת בכורות, ובעזרת השם בשיעור הבא נמשיך עם פרק השני. עד כאן שיעורנו להיום.